ברוכים הבאים לפודקאסט של שולת הקוסם. הפעם יש לנו פרק מיוחד. בזמן שהיינו תקועים בפקקים בנסיעה ארוכה, אני ואלון רותם החלטנו להקליט בזמן אמת שיחה על אחד הסיפורים המוזרים, המעניינים והמורכבים. מוצלי גוצלי.
התחלנו? אז אנחנו עכשיו בפודקאסט אנימטורים במכוניות, נוסעים לשום מקום, עומדים בפקקים, מדברים אנימציה.
קארפול אנימציה.
קארפול אנימיישן. אני אלון.
אלון, התסריטאי.
וזה יוני. יוני האנימטור. אם אמרת אלון התסריטאי, אתה צריך להגיד יוני האנימטור. והיום אנחנו מדברים על...
אני לא אנימטור, אני פילולוג.
והיום אנחנו מדברים על... שוליית הקוסם? לא!
לא, על... טוב, אני רציתי שנדבר על אוצלי גוצלי.
אוצלי גוצלי, תזכיר לנו רגע אז בקווים כלליים מה הסיפור של אוצלי גוצלי.
אוקיי, אז אוצלי גוצלי זה סיפור שמשום מה מאוד מאוד הצליח בישראל. הוא מדבר על בת של תוכן, שהאבא שלה, שמאוד מאוד חשש מהמלך, כנראה בגלל ענייני מיסים, כדי להתחמק מעונש, הוא אמר, יש לי בת שיודעת להפוך קש לזהב. וזה היה שקר מוחלט. והמלך מאוד מאוד שמח על ההזדמנות, כי אם היא יודעת להפוך קש לזהב, יהיה לו זהב. אם היא לא יודעת להפוך קש לזהב, אז זה תהיה הוצאה להורג. כפולה, איזה כיף. זה לא מלך סימפטי במיוחד. והוא לוקח את בת התוכן, הוא שם אותה בתוך חדר קטן מלא בקש, והוא אומר לה שיש לה עד הבוקר להפוך את כל הקש לזהב, אחרת היא מוצאת להורג. אבל אם היא תעמוד במשימה כמה זמן, אז היא תהפוך להיות המלכה. בת התוכן שבורת הלב, יושבת ובוכה, ופתאום מציץ מתוך הקש גמד קטן, שדון, והוא אומר לה שהוא יעזור לה, אבל היא חייבת לתת לו משהו בתמורה. היא אומרת, אין לי כלום. הוא אומר, מה זה? יש לך טבעת. היא נותנת לו את הטבעת, ובתמורה הוא הופך את כל הקש לזהב. המלך מגיע בבוקר, הוא רואה את כל החדר מלא בקשיות זהב, ומרוב עושר הוא מחליט לאתגר אותה בחדר יותר גדול. וככה הסיפור חוזר שלוש פעמים. בפעם השנייה היא נותנת לשדון את השרשרת שלה, אבל ביום השלישי, שבסופו מובטח לה שהיא תהפוך להיות המלכה, אין לה כבר מה לתת. והשדון מוכן לקנות אגח. הוא אומר, אם את תתחתני עם המלך, ייוולד לך נסיך. אני רוצה את הנסיך. ובגלל שלאנשים יש נטייה לזלזל בדברים שעדיין אין להם, אז היא מסכימה, והוא הופך את הקש לזהב, והמלך נורא שמח, והם מתחתנים. ובאמת, אחרי 9 חודשים ויום, היא יולדת בן זכר. ועוד באותו הערב, כשהיא שמחה ומנענת את ההריסה, צל אפל מופיע בחלון ובא לקחת את הילד. המלכה מתחננת על בנה, והיא מבקשת מוצא אחר מההבטחה שלה. שזה קטע של נסיכות, באמת, להבטיח ואז להתחרט. והשדון אומר, יודעת מה? בסדר. אם את תגלי את השם שלי תוך 3 ימים, אז הילד נשאר אצלך. אבל זה לא כזה פשוט לגלות שם של שדון. היא מנסה, היא מפעילה את כל המשרתים שלה, את כל אנשי הממלכה, למצוא שמות, ופשוט כל ערב מפציצה אותו בהמון המון שמות, בהתחלה שמות נורא בנאליים. כשהם נגמרים היא עוברת לשמות היותר מוזרים, היותר נדירים. וכשמגיע ערב השלישי, ממש ככה בשעת 4 היא כבר מיואשת לחלוטין, כשפתאום אחד המשרתים מגיע ומספר לה סיפור. הוא אומר לה, אני כאילו הלך, הסתובבתי בכל הסביבה בשביל לחפש שמות נדירים, והלכתי לאיבוד ביער, ופתאום אני רואה שם שדון רוקד ליד מדורה, והוא שר שיר. והשיר היה שמי אוצלי גוצלי, ואת זאת היא לא תדע. והמלכה כמובן מאושרת, השדון מגיע, היא זורקת כמה שמות רק בשביל להראות לו שהיא כאילו מנחשת, כאילו זורקת סתם, ופתאום היא אומרת את השם המפורש, גוצלי גוצלי. והשדון הזוהם, לפי הגרסה של האחים גרים, רוקע ברגליו, הרגל נתקעת באדמה, וכשהוא מנסה להוציא אותה, היא נתלשת, או שהוא מתפוצץ, או שהוא נשרף, או שהוא נעלם, ובכל מקרה הוא לא המשיך להטריד יותר את המלך והמלכה לעולם.
הסוף?
זה הסוף.
אוקיי. דרך אגב, אני חושב שזה מאוד הצליח בישראל בגלל המחזמר.
נכון, אבל עדיין, אתה יודע, יש משמעות לזה שמספרים סיפור מסוים, מי כמוך יודע.
אוקיי, אז למה, מה מעניין בסיפור הזה ולמה הוא הצליח בישראל?
אז ככה, קודם כל, בשביל זה כבר שנים, הרבה תודות גם לאח שלי, שהוא זה שיציף את זה, וגם קראתי כמה מאמרים שמאוד מאוד צולדים מהסיפור הזה, ואני אתחיל מההתחלה. זה סיפור שבו כולם רעים. שזה דבר נדיר, גם בסיפורי האחים גרים שאנחנו רגילים להגיד שהם אפלים וזה, אבל בסופו של דבר יש לנו כאן. אנחנו מתחילים עם מלך רשע שרוצה להרוג אנשים בגלל מיסים, ואחר כך להרוג אותם מסיבות אחרות. יש לנו תוכן שהוא גם מעלים מיסים, גם שקרן, וגם מקריב ביתו למלך, למולך. יש לנו מישהי שמוכנה כדי להציל את חייה, להקריב את חיי בנה, ויש לנו שדון, שמצד אחד מוכן לעזור, מצד שני חוטף ילדים, ומה שהכי מוזר, זה שאין ספק שמבחינת הדרך שבה הסיפור מסופר, הוא הבד גיי. זאת אומרת, שום דבר לא הופך אותו להיות יותר בד גיי מכל אחד אחר בסיפור הזה, ובכל זאת אנחנו אמורים מאוד מאוד לשמוח כשהשדון הזה שרוקע ברגלו ונעלם לעולם. שזה קצת לא הוגן. אז זה דבר אחד. רוצה עוד דבר?
כן.
אוקיי. אז יש... אז הנקודה היותר מעניינת היא, וכאן אני אכנס לפתיח של המחזמר, איך המחזמר נפתח?
בוקר
טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. ואז אומר לנו, השחקן שמציג לנו את הדמויות הפועלות, הוא אומר, בואו, זה כאילו קטע של מטה, הוא אומר, בואו אני אספר לכם מי הדמויות, כן. כי הם יציגו את עצמן, כי אנחנו יודעים שזה מחזה, זה מחזה שיודע שהוא מחזה. ואז קורה משהו נורא נורא מוזר, הוא מציג לנו את הדמויות, אבל הוא לא מציג לנו את שמותיהם, זאת אומרת, וזה גם משהו שקיים גם בסיפור המקורי, שאנחנו כאילו חושבים שאנחנו מכירים את הדמויות, כי הוא אומר, היי, הנה, בת התוכן, איך קוראים לך? אני בת התוכן. ומי אתה? אני התוכן. איך קוראים לך? אני התוכן. אני המלך. אני העוזר. אני... זאת אומרת, אנחנו כאילו מציגים לנו קאסט, אבל לאף אחד אין שם. וזה נורא נורא אירוני, בגלל שכל הסיפור עוסק בשדון, שיש לו שם. זאת אומרת, זאת ממלכת אין שם. שזה מעניין, כי הרי גם ראינו את זה גם ב-3, 4, 5 וחצי, ששם יש דמות שקוראו לה אין שם. אם אתם זוכרים את השיר, הוא משקר, הוא משקר, וכל דבריו הם שינקו פרש. לא משנה, מי שגדל בשנות ה-70-80. בכל מקרה, זאת ממלכה בלי שמות, ואני חושב שזה משהו שמאפיין את הממלכה הזאת, כי כשמסתכלים על הסיפור הזה, אין סיבה שלבת התוכן לא יקראו, לא יודע מה, שחזר עדה, סינדרלה, של גיאה, אבל יש פה איזה עניין. זאת אומרת ודרך אגב, גם לבן שלה אין שם. זאת אומרת, הוא נולד ולא ניתן לו שם. ושזה נורא מעניין. פתאום זה מזכיר לי סיפור אחר. אפשר לקפוץ לסיפור אחר קשור? יופי, אתה תאהב את זה. אחד המקומות שמעידים על זה שהתורה קצת כתובה בשפה קולנועית, זה שיש match cut. match cut זה אומר שאתה עושה cut, אבל התמה נשארת. זאת אומרת, אפילו שאתה עובר במקום בזמן, יש... איפה זה קורה? יש לנו שתי סצנות. סצנה אחת, משה עומד מול פרעה, והוא מעביר לו את המסר שאלוהים אמר, נדמה לי, או שאלוהים אומר את זה למשה, שפרעה חייב להציל, לשחרר את בני בכורי. ככה השם קורא לעם ישראל. ואז יש לך match cut, פתאום cut למקום אחר, ציפורה, אשתו של משה, יש לה בן, והבן לא עבר ברית מילה, ונחש עומד לטרוף את הבן הזה. למה? את בנו בכורו של משה. זאת אומרת, בעוד משה עסוק בבנו בכורו של אלוהים, באותו זמן בדיוק, בנו בכורו שלו נמצא בסכנת חיים, כי הוא לא עבר ברית מילה. וזה קצת מה שקורה כאן, זאת אומרת, יש לנו את גם התחושה הזאת של יש כאן סכנה על הבן, בגלל שהוא נולד לממלכה של אנשים בלי שם, ובעצם זה שאוצלי גוצלי נזכר לבוא ולחטוף את הילד הזה, לקחת אותו, אז יש לנו, לי יש לפחות קצת את התחושה שהוא בא לקחת אותו לאן?
לאן?
לממלכת אנשי השם. עכשיו, סליחה על האסוציאטות, אבל הכל קשור. שראינו כבר מצב שבו שדונים או אנשים קסומים לוקחים ילדים, חוטפים ילדים, אבל לא תמיד למטרות רעות. למשל, המפורסם שבהם זה חיילן ממלין, ששוב, הוא כאילו הבד גיא, כי הוא חוטף את כל הילדים בסוף הסיפור, אבל בעצם הוא לוקח אותם לסוג של עיר בהר אוטופית, שבה הם לא יגדלו להיות מושחתים כמו ההורים שלהם. אז אני אומר, אני לא יכול לגמרי להשליך מסיפור לסיפור, אבל עדיין יש לי את התחושה שאוצלי גוצלי הוא לא בהכרח בד גיא. זאת אומרת, הוא לא באמת חוטף את הילד. במקום מסוים, אם יש ממלכה שבה כולם רעים, ולכולם אין שם, וכולם רק השמות שלהם זה התפקידים שלהם, המלך הוא המלך, הבת התוכן היא בת התוכן, אז אולי באמת צריך להציל את הילד הזה. אולי מישהו צריך כאילו לבוא, כמו משה רבנו, לקראת היום השמיני, ולהגיד להם, אתה לא נותן לו שם, אני הורג אותו. כי כולם צריכים שמות. אז זה עוד עניין.
אוקיי.
אוקיי. הדבר השלישי, שקשור לדבר השני, זה האנטישמיות. זאת אומרת, קודם כל האנטישמיות שקיימת בסיפור הזה, אבל גם העניין שבאמת יש כל מיני דעות שטוענות שזאת מעשייה אנטישמית. זאת אומרת, שיש מאפיינים יהודיים לשדון יער הזה, כמובן עם כל האשמות על חטיפת ילדים, שזה משהו שצוענים ויהודים רשמו בו לאורך ההיסטוריה. אבל אני חושב שבתשוב העניין הזה של האנטישמיות קשור לזה שבאמת לא ברור לך כאן מי גר ביער האפל. זאת אומרת, גרמניה, שרמפלטילצקין הוא סוג של אייקון גרמני, אז בעצם יש כאן איזה היפוך. אנחנו מדברים בדרך כלל על היער מול התרבות. זאת אומרת, בממלכה יש את המלך, יש את האנשים התרבותיים, וביער יש את האחר המוזר. ובעצם מוצלי גוצלי בעצם בא ואומר לנו שזה הפוך. היער האפל הוא הממלכה. שמה הורגים אנשים על לא עוול בכפם, שמה סוחרים בילדים, שמה יש מלך שלא רק שהוא טעף בצע והוא מוכן להרוג בשביל זה, אלא גם אנחנו כאילו אמורים לסלוח לו, זאת אומרת, הוא רצה להרוג מישהי, אבל היי, היא הביאה לו זהב, אז הוא התחתן איתה, ופתאום הוא הופך להיות גוד גיא. וזה לא עובד ככה. וכל הסלחנות הזאת, וההרצה של רוע, ותאוות בצע, ואלימות, בעצם הופכת את כל הופכת את כל הממלכה הזאת בעצם להיות היער עצמו. ומי שיש לו ביקורת על גרמניה, ואני חושב שזה רובנו, בגלל שיש הרבה אנשים שאני חושב יוצרים קשר לא מקרי בין המעשיות הגרמניות והאפלה שלהן לבין מה שקרה כמה זמן אחר כך, זאת אומרת, המיתוסים שמהם צמחה השואה, היער האפל שמנו צמחה השואה, אז אי אפשר להפריד את הדברים. שוב, לא שאני אומר שיש לי פרשנות אחת לאחת של, אוקיי, ככה הם הדברים, אבל אין ספק שאוצלי גוצלי הוא באמת חריג, גם ברוע שהוא מייצג וגם בהיפוך המוסרי שהוא מייצג. זה הדבר השלישי.
להתחיל להגיב? או שיש דבר רביעי?
נראה לי שיש דבר רביעי.
בבקשה.
והוא הדבר שהכי ריגש אותי כשקראתי את המעשייה המקורית של אחים גרין. וזה משהו שאם אתם תסתכלו, כאילו זה מופיע רק בגרסה המקורית, זה לא מופיע נראה לי בשום מקום אחר. אז איפה אוצלי גוצלי נמצא? כשהמשרת מגיע והוא מספר שהוא מצא השדון מרקד ביער, אז המלכה שואלת אותו איפה זה היה, הוא אומר לה, במקום שבו השואלים מברכים את הארנבים לילה טוב. עכשיו זה, ליהודי כמוני, זה מדליק נורה אדומה. כי מהו המקום שבו שואלים מברכים את הארנבים לילה טוב? בדקתי, זה ביטוי גרמני שאומר רחוק מאוד, אבל בעצם לא נראה לי שניסו יותר מדי לחקור מה זה אומר, אבל אני חושב שלנו ברור שזאת האוטופיה של אחרית הימים. זאת אומרת, כי ארים גדי ירבץ, ושועל יברך ארנבת לילה טוב. זאת אומרת, המקום הזה שחשבנו שהוא המקום הכי אפל ביער, במשפט הקטן הזה הופך להיות גן עדן האבון. וזה באמת שוב מחזיר אותנו קצת לחלן ממלין, שחטף את הילדים, אבל הוא חטף אותם לאוטופיה. אמנם האוטופיה הזאת נמצאת מעבר להרי החושך, בתוך יער, סליחה, בתוך הר סגור, ואנחנו חוששים לחייהם, אבל יש בזה גם משהו אוטופי, של רגע, אולי הילדים האלה יגדלו להיות בני אדם, כי המבוגרים לא יודעים איך לעשות את זה. ולסכם את כל מה שאמרתי, אני חושב שהעניין האוטופי הזה הוא בעצם חזרה גם לגן עדן, אבל גם למיתוס, במובן הזה שבספר בראשית באמת אנחנו שומעים על אובדן המיתוס. אני אגיד זה הפוך. כשאני צריך לחשוב איך, מה זה מיתוס בעברית, הדבר הכי מקביל שאני מכיר בתנ"ך זה עולם אנשי השם, שמופיע בספר, בפרשת בראשית. כי מה זה אנשי השם? אנשי השם זה אומר, זה מיתוס, זאת אומרת, של, זה לא יש מישהו שיש לו שם. הוא, זה שמו. הרקולס הוא איש שם. כי אתה לא יכול להפריד בין המיתוס, זאת אומרת, שמו שהולך לפניו, לבין מי שהוא. זאת אומרת, השם כבר נהיה גדול. ובאמת, אנחנו בספר, בפרשת בראשית, אנחנו שומעים על האנשים האלה, הענקים, המופלאים, אנשי המיתולוגיה, שבעצם הם אנשים שהיום כאילו אנחנו רק יודעים להזכיר את שמם, לא פגשנו אותם, זה הכל רק שמות, רק סיפורים, אבל זה מהדהד. ובעצם מוצלי גוצלי מחזיר אותנו אל עולם אנשי השם. יש גם דבר חמישי שקשור לבעל שם טוב, אבל אני מדבר על זה אחר כך.
אוקיי.
Okay, מוזמן כי, להגיב.
כי גם ככה העמסת עליי הרבה. האמת שיש הרבה מה להגיב, אני טועה לגבי הסדר. בואו נתחיל דווקא אולי מהעניין של השמות, כי זה הכי מעניין. למרות שתזכיר לי בסוף גם להגיד משהו לגבי הצד האנטישמי של המעשי, אבל זה יפה שהיא גם באמת פילושמית וגם אנטישמית בו זמנית. רק מעשיות יודעות לעשות דברים כאלה. לגבי הצד של השם זה מאוד מעניין, שהם באמת כולם תפקידים. כלומר, הם אפשר גם להחליף אותם. כלומר, אם את רק בת תוכן, אז את יכולה אולי להיות ביתו אחרת של אותו תוכן, או בת של תוכן אחר, והתוכן... כאילו, אנשים הם רק הפונקציה שלהם.
כן, אם תהיה מלכה, אז אולי יקראו לך מלכה.
כן, ואז כאילו אתה יכול לשנות פונקציה, אבל אתה אף פעם לא פרט. אתה תמיד, מה שנקרא כוללים, אתה תמיד קטגוריה.
שזה מעניין, כי להצגה באמת הרבה פעמים קוראים, למעשה קוראים בת התוכן. זאת אומרת, אפילו שהיא הפכה למלכה, אנחנו כאילו... כאילו זה אות קין שיש לה, היא ממשיכה להיות הפונקציה המקורית שלה.
לא, שזה, אתה יכול גם את זה להפוך, אתה יכול להגיד שמה שמייחד אותה כמלכה זה שהיא הייתה בתוכן. אתה מבין מה אני אומר?
כן, שהיא באה מהעם.
כאילו אין לה שם, אבל לפחות היא המלכה שהייתה בת התוכן. אתה מבין, לפעמים באמת ככה הרי חושבים על זה, נכון? המלכה שהגיעה משם. ובאמת הוא היחיד שיש לו שם. ואז אם אתה חושב על זה בהקשר של התרבות מול היער, שזו תפיסה מעניינת, כאילו זה גם קצת פרא אציל, אבל גם יש לה תפיסה הזאת עם מקורות גם שהם לא רק כזה, באמת כזה רעיונות של פרא אציל, שבעיר, בתרבות, דברים נהיים כוללים. כאילו נגיד כמו שכסף, אפילו ארון של כסף, הרי אם אני נותן לך 10 שקל, אתה מחזיר לי 10 שקל, אף אחד מאיתנו לא אכפת אם זה אותו מטבע או לא מטבע. כאילו הרעיון של כסף הוא רעיון באמת של דברים שאפשר להחליף. אם אתה נותן לי ציור, אני לא יכול להחזיר לך ציור אחר. נכון, זה לא אותו ציור, הציור הוא חד פעמי, יש לו שם, הוא... הוא רוצלי גוצלי, אבל כסף הוא האנונימי, החסר שם. ואז כאילו האנשים בעצם הופכים להיות כסף. כמו שאתה אומר, חיים נהיים כסף, נכון? אתה חייב כסף, אפשר להחליף את זה בחיים שלך.
כן.
שזה יפה.
ואז הכל שכיר.
הכל שכיר, ואז באמת הכל...
ואז אתה אומר גם ילד הוא שכיר.
הכל בר חלוף, וכן, ילדים הם בוודאי שכירים. כלומר, ילדים אם הם רק הפונקציה שלהם, אולי הוא יהיה מלך, אם הוא הבן השני, אז אתה יודע, הוא בכלל חסר ערך, הוא צריך ללכת לאיזה מסע צלב, או להיות נזיר או משהו. ואז יש טענה מאוד מעניינת, נראה לי שקוראים לו סקוט, אני תמיד שוכח שמות, שהציע רעיון שאנחנו לא צריכים לחשוב על התרבות כמשהו שצומח מהברבריות, הרעיון הזה שחיינו ביער תמימים וטיפשים והרגנו אחד את השני או לא יודע מה, אבל דיברנו עם עצים וכל עץ היה עץ בודד, בכלל לא היה את המונח עצים, לא היה את המונח אלונים, היה תמיד שם לכל עץ, כל עץ היה פרט. אבל אני אומר, לא רק אלון, האלון הזה, כאילו כשאתה חי ביער, כאילו יש שם לכל דבר. ואז כאילו התרבות באה וגאלה אותנו מהחיים הנוראים האלה וקיבלנו מקלחות חמות ו... מזון ולחם ודברים, אבל שילמנו בזה שהיינו צריכים לשלם מיסים ולהתגייס לצבא של המלך. הוא אומר ההפך, הברבריות הזאת שאנחנו מדמיינים צמחה מתוך העיר, כלומר אנשים חיו בעיר והיו צריכים לשלם את המיסים ולעלות מולך ולהתגייס לצבא של המלך, והם אמרו, זה העניין הזה, לא רוצים, וברחו ליער. הוא מנתח את זה על שבטים בדרום מזרח אסיה שם בערים, כזה לאוס, תאילנד, אולי גם טיבט, אני לא זוכר את הפרטים. כלומר, להראות שאנשים עברו לגור במקומות האלה שהעיר לא מגיעה אליהם, וזנחו את השפה וזנחו את הכוללים, וחיו חופשיים מהמלך. ובעצם כאילו המקום הזה שאתה אומר שהחלילן ואוצלי גוצלי רוצים לקחת את הילדים, כלומר להחזיר אותם, זה באמת, אבל זה לא כמו לחזור אל התמימות, זה לברוח. זה לברוח מההכללות, זה לברוח מהעולם הזה ששם אותי ואותך, נימת הורים ברכב עומדים בפקק. והנה, אנחנו לא אפילו מקליטים את זה כדי להחזיר לעצמנו עצמיות, לתת לעצמנו שם. אז זה לגבי הצעד, נראה לי, של ה...
אני יכול להגיד משהו קטן על זה?
בוודאי, כדאי.
אחד הדברים שנורא מוזרים לי בשירים של נעמי שמר, זה כשיש קטע שבו היא כאילו אומרת, אישה אחת לי נתנה את שמה, ומאז אני שרה במקומה, ותמיד יש לי דמיון שיש איזו אישה שנתנה לנעמי, שקוראו לה נעמי שמר, והיא בעצם נתנה לנעמי שמר את השם שלה, והיא כלואה באיזה מרתף, או משהו כזה, וכאילו פשוט נעמי שמר שרה במקום, משהו כזה, איך קוראים לזה? היה סרט על מישהו שגנב זהות של מישהו. הכישרון של מר ריפלי?
לא, יש סרט ישראלי גם, של שימי זר,
זה נורא, כן? משהו מישהו גנב?
אביב אהובתי.
וואלה. זה נורא מלחיץ אותי העניין הזה, של באמת זה שאפשר לגנוב שם של מישהו, או לקבל אותו במתנה, כי... נעמי שמר לא
גנבה, היא קיבלה
מתנה.
אז זה באמת מעניין, הרעיון הזה שאנחנו לפעמים שבועים בהכללות. אתה יודע, גם אפשר לראות את זה במונור, נגיד מה שגם אצל בובר זה אני לז לעומת אני אתה, כלומר הלז זה כאילו... יוני הוא אנימטור, השירות שלו בשבילי זה לייצר אנימציה, וגם האנימציה הזאת היא ברת חלוף, כל אנימטור אחר יכול לעשות את האנימציה הזאת. לעומת, יוני הוא יוני, רק יוני יכול לעשות מה שיוני עושה, יש לי יחסים עם יוני.
אבל אתה יודע שזה הזוי, מה שאתה אומר זה בדיוק מה שאמרתי לעצמי כשסיימתי את הלימודים, שאני לא אהיה אנימטור, כי אני לא מוכן להיות במדף של אנימטורים, אני רוצה להיות במדף של יוני סלמונים. אני לא צוחק, זאת הייתה החלטה.
אתה יוני מטו, אתה יוני מטו.
שאני לא, לא, וזה ממש נכון, יש אנשים שאומרים, אני מחפש מה הטייטל, ואני הולך להציע את עצמי בשוק של הטייטל הזה. ויש אנשים שאומרים, שוב, לא שזה גובה באותו זמן על ידי משהו, זאת פשוט החלטה של אני לא בא למלא פונקציה.
יפה מאוד. זה באמת, אני חושב שזה הלחץ הרי מעבר למיתוסים ול... כאילו זה, אתה יודע, והפרא אציל או לא פרא אציל, וקודם התרבות ואז היער, או קודם היער ואז התרבות, הרי גם באמת במזרח שאתה רואה זה שאתה מרצה את זמנך מול התרבות, ואז בפנסיה אתה יוצא ליער לחפש את החופש. מעבר לזה, זה באמת כנראה מתחתה שאנחנו חיים בו כבני אדם, שאנחנו בקלות נופלים כזה למקום שאנחנו שוכחים את השם שלנו ורק לוקחים את הכותרת. כמו שאני עומד בפקק ואני שונא את החיים. ואז נגיד אם באמת, האמת שזה שפתחנו את הפודקאסט הזה, זה באמת הופך את הנסיעה להרבה יותר נעימה, כי אני לא צריך רק להיות בן אדם שעומד בפקק, אני לא הופך את עצמי ללז, לעצם, לכולל. אין ספק שזה הדבר היותר מעניין, אבל בואו נדבר שנייה על האנטישמיות, סתם כדי להוסיף פרט מעניין בהקשר של להפוך קש לזהב, והשם שהיהודים באירופה, חלק מהקסם שלהם וחלק גם מהמיתוס הזה על היהודי הנודד שמופיע בכל מקום ובבת אחת הוא עשיר, שהיהודים המציאו את השטר חוב. כלומר, יהודים, נראה לי שזה הרוטשילדים, שוב, לא תחקרתי לפני הפודקאסט הזה, אז אתם מוזמנים לבדוק אותי. אבל הרעיון הוא שבגלל שכולם כזה קשורים אחד לשני, אתה יכול ללכת עם שטר חוב, אתה גם כנראה כולכם רוטשילד, אתם בני משפחה, ואתה, כאילו, אתה לא צריך לטייל עם ארגז מלא זהב שאפשר לשדוד ממך. אתה הולך עם שטר חוב, ואתה נותן אותו, אתה יודע, אתה יצאת, לא יודע, מבלגיה והגעת לצרפת. ואתה רק הולך עם שטר חוב, אז אתה גם לא מסתכן שישדדו אותך, ואתה נותן את השטר חוב, והרוטשילד שם נותן לך את הזהב, כי הוא יודע שהשטר חוב הזה שווה...
הוא מכבד את זה, וזה הסכמה חברתית, היא מספיקה. לא צריך שיהיה זהב מאחורי זה.
כן, זה בעיקר כנראה גם באמת ההיכרות שהייתה בין היהודים, ועוד כמה דברים שהיו שם שאני לא יודע עליהם.
אני אף לא שמעתי פרשנות כזאת לקש שהופך לזהב. זאת אומרת, כאילו הבסיס של באמת, של היכולת המסחר העכשווית.
אני מכיר את זה לדעתי מהספר החשברו של היהודי הנודד, של סטפן היה אחד הספרים האהובים עליי, ו... אבל זה לגמרי זה, כאילו הרעיון הזה של ליצור זהב מהאוויר, אתה בא עם... תחשוב הרי כמה זה שערורייתי, כאילו גם פעם ראשונה שאתה רואה את זה, כאילו אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, אני נותן למישהו חתיכת נייר, והוא נותן לי ארוחת צהריים. עכשיו, ארוחת צהריים היא מיוחדת, היא חד פעמית, אני צריך אותה בשביל לחיות. הנייר הוא סתם נייר בר חלוף, כמו שאמרנו, כל 100 שקל זה כל 100 שקל, אי אפשר לאכול את זה. זה כאילו שערורייתי, כשהמציאו את זה, כשהיהודים שם מסתובבים באירופה עם השטרות חוב שלהם, והופכים אותם לזהב, ואז מלווים את הזהב לגויים, זה כאילו הזיה. זה גם מצחיק למכור את ההווה בשביל העתיד, לעצור רגע ולהחזיק מחשבה בראש. אז...
סליחה, קטעתי לך.
טוב, בסדר, אני כבר חוזר כמה. עכשיו אמרנו, הופכים נייר קש לזהב, שטרות חוב, שזה גם בעצם השירות של הכוללים, הרעיון שאפשר להחליף דברים בדברים שהם בעלי ערך. זה באמת, המצאת הכסף, מדברים על זה גם באמת בקשור של תרבויות קדומות, כאילו, תרבויות שאתה יודע שכל דבר הוא מיוחד, אתה מגלף איזה מסכה, אתה זה, לעומת רעיון שכל צדף הוא כל צדף אחר. פעם קראתי ש... לא גולגלות, נו, קרקפות, קרקפות של נקרים שימשו ככסף, לפחות זה דבר אבל שהוא מיוחד, קצת שאני חבל על הנקר.
כן, מסכן שמסתובב כאילו בלי...
עדיף להשתמש, הוא כנראה לא מסתובב יותר.
בלי ציצית ראשו.
אבל עדיף להשתמש בקש או בניירות שטרות חוב. ואז נכנס העניין של החוב באמת, כאילו אתה יכול, בגלל שזה לא מיידי, זה לא חליפין מיידיים, אתה יכול להחליף משהו בשביל משהו שיבוא אחר כך.
אז כשאמרתי אגח, כאילו אמרתי את זה בצחוק, אבל אתה אומר בעצם
לא, זה
שיסתה.
זה ממש אמיתי.
חוב.
והסיפור הוא גם איך שיעבוד, אומרים שיש שתי דרכים שבן אדם נופל להיות עבד. האחת, ואולי דווקא הפחות נפוצה, זה במלחמה. לוקחים אותך שבוי. השבוי הוא גם קטגוריה מעניינת, כי הוא נהיה חלק מהבית שלך, אבל הוא לא בן בית. הוא גם קצת חומק מקטגוריות. מצד אחד אתה צריך לדאוג לעבד, ומצד שני אתה לא מחויב אליו, אז אתה יכול לנצל אותו. זה דרך אגב רעיון שמופיע בספר השחר של הכל, ספר מומלץ שעוד רגע יצא בעברית.
בתרגומך?
לא הציעו לי לתרגם את זה. והדרך השנייה שבה אתה נהיה עבד, זה לא להיות שבוי מלחמה, זה באמת פשוט, אני חושב שקוראים לזה בנית סרפדום, זה כאילו שאתה פשוט חייב כסף. אתה באמת זה מה שקורה, אתה לא מצליח לשלם את המיסים שלך למלך, המיסים שלך גוברים, אתה לא מצליח לשלם את הריבית שלך, ואז אומרים, טוב, כאילו, עבד. אתה לא, אתה בעל חוב, אתה פושט רגל, אתה בעצם אתה עצמך ממלא את החוב שלך. תמשיך.
אבל שנייה, יש כאן איזה נקודה שהיא אמיתית. זאת אומרת, אם אתה עוזר לבת תוכן להפוך להיות מלכה ולהתחתן עם המלך, אז כשאתה רוצה את הבן שלה, זה לא רק אני רוצה משהו עתידי, אלא אני עזרתי ליצור את זה. הוא בעצם אומר, אני משקיע פה. והוא צודק, הוא שדחן. אילולא הוא, לא היה נולד הילד הזה. זאת אומרת, זה לא סתם תשלום של תביא לי כסף כשיהיה לך. לא, אני עזרתי לך להביא ילד לעולם, בתור שדון אומנם, אבל עזרתי, ויש לי חלק בילד, וזה לא חוב. הוא עוזר ליצור משהו חדש בעולם.
אתה אומר זה לא חוב, הוא השקיע, זה קונספט, עוד קונספט חדש של החברה הקפיטליסטית. הוא השקיע און ראשוני, הוא נתן את התשתית שתאפשר זה. האמת שבמקרה הזה באמת אחרת היא הייתה מתה, לא היה ילד בכלל. ואז הוא רוצה כאילו את הדיבידנדים, הוא רוצה את החלק שלו.
שזה באמת עוד דבר אנטישמי באמת של לקראת הבשר, זאת אומרת, בדיוק.
זה חיכה שם ברקע כל הזמן, תהיתי מי מאיתנו יביא את זה קודם.
לא, לא חשבתי על זה, אבל זה באמת העניין הזה של אני רוצה את החוב שלי, אני רוצה אותו בדם.
כן, רגע, לפני ליטרת הבשר, כי שם אנחנו נסתבך. אז זה מעניין, אבל כי כן יש משהו שמפריע לנו בעידן המודרני, פעם זה לא הפריע לאף אחד, הרעיון הזה שאתה יכול להחליף כסף בבני אדם. כלומר, שאתה יכול לקנות בן אדם שגם, שבאמת, שאם הכל, סחורות, רכוש, בר חלוף, אז אתה יכול להגיד שגם 1,000 שקל זה בן אדם, אבל אתה יודע, גם יש את זה בחוק היהודי, יש את זה... עוד משהו שלמדתי מהשחר של הכל, שרוב הגופי חוק המודרניים צמחו מהחוק הרומאי, שהחוק הרומאי משהו, הוא הגיע בכלל כדי להסדיר את הרעיון של יחסים בין אדון לעבד. כי ברגע שאתה באמת, כי עד נגיד שאתה אומר, טוב, מצד אחד יש סחורות, ומצד שני, ויש בני אדם, ובני אדם יש להם שם, בני אדם הם אי אפשר להחליף אותם, אבל אז אתה אומר, רגע, יש כסף שמשחרר עבד, יש דברים, כאילו אני כן יכול להחליף בני אדם וכסף, ואז
זה לא מדויק, יש גם את המושג להחניף, אומר בדיוק הפוך, שרוצח לא יכול לפדות את ה, את ה, את המוות שלו, את עונש המוות שלו בכסף. כי לא, זאת אומרת, זה נקרא להחניף. להחניף זה אומר שמישהו בא ואומר, בואו קחו כסף ואל תהרגו אותי, וכאילו, בואו נסתדר. ואי אפשר, כסף לא יכול להציל את חייו של רוצח.
אבל אתה רואה, זה המלכוד, נכון? כי מצד אחד אנחנו לא רוצים לחיות בעולם של עין תחת עין, של נקמות דם, שבאמת חיים זה רק חיים, ואז נגיד רוצח חייו רוצח, ואי אפשר לשחרר רבדים, אי אפשר לקנות את החופש. ומצד שני, הרעיון הזה שהיהודים, כאילו חכמנו זיכרונם לברכה, לא רצו לחיות בעולם של עין תחת עין, שן תחת שן, ואז הם כן החליפו...
אבל נפש תחת נפש זה שונה מעין תחת עין.
כן?
כן. יש מקום שבו מצד הצדק, רוצח היה צריך, רוצח שהוא שונא, זאת אומרת שהוא רוצח יזום, זה היה צריך להיות העוני שלו, ואני חושב שעין זה שונה, כי אתה בעצם יוצר אנשים מימומים, ואתה בעצם יוצר חברה שהיא כולה פגמים על פגמים על פגמים, ובאמת כמו שאמרת, מעגל שלא נגמר. אבל דווקא ההפך, העניין הוא שאם יהיה רוצח, זאת אומרת שהרוצח צריך להיות לא כאיזה גחמה של המשפחה הנוקמת, אלא כמשהו שהוא ממוסד. זאת אומרת שהחברה מקיעה מתוך הרוצחים. אבל בסדר.
זה מעניין, אבל בשם הצדק, כמו אמרת את זה שם, וזה דווקא באמת מתחבר יפה ליתרת הבשר, כי הרי הרעיון שם גם, הוא מלווה כסף כהשקעה, ספינות משהו, אני לא זוכר תמיד את הפרטים, וההשקעה לא מצליחה, האיש לא יכול להחזיר את הכסף שהוא לווה מהיהודי. יש חוזה. החוזה אומר, אתה לביא את הכסף, אתה צריך להחזיר כסף. אם אין לך להחזיר כסף, יש, איך זה נקרא בשפה חוזית? יש לזה שם בחוזים, כאילו, ממש הסעיף הזה בחוזה, שאומר מה קורה אם החוזה מופר. כן, מה הפנלטי, מה הגמול. ברח לי השם של זה, אני חושב שזה שם משעשע, אולי אני זוכר, עד שנצא מהפקקים. בכל מקרה, והפנלטי הוא ליטרת בשר. ובשם הצדק, היהודי אומר, זה החוק, זה לשון החוק. הרי זה גם חלק מהאנטישמיות, להגיד, היהודי דבק בלשון החוק. היהודי לא מוכן לחרוג מהמצוות שלו, מהמשחקים שלו, אבל דרך אגב גם כאן ליהודי יש את הכסף להלוות. אז היהודי דבק בחוק, ואז כאילו הרעיון הוא גם הרי המשחק שהיא משחקת שם, זאת שמתחפשת לעורך דין בשביל להציל את העוף שלה, זה שהיא אומרת, אתה יכול לקחת ליטרת בשר, אבל אף לא טיפת דם. כלומר, אם קודם, לדעתי קודם היא מנסה לשכנע אותו בשם המוסר הנוצרי, בשם החמלה. כלומר, למה, כאילו הדם הזה לא יפצה אותך, לא זה, אבל היהודי אומר, די, אתם כל הזמן דופקים אותי, כי אני יהודי. עכשיו אני רוצה את הליטרת בשר שלי, אתם לקחתם לי כסף, אין לכם לשלם לי את הכסף, לפחות תשלמו משהו, לפחות תיענשו על זה שלקחתם לי כסף. אבל שוב, יש פה הפיכה של איזשהו כולל לפרטי, כי מיליון דולר, גם אם זה מיליון דולר, זה רק, זה כל מיליון דולר אחר. אם אתה מוריד ממני קילו בשר עכשיו, זה הקילו בשר שלי. זה... אבל אז היא באה עם הטריק הזה של קילו בשר, אבל אף לא טיפת דם. כלומר, היא מנצחת כאילו את היהודים במשחק שלו, בלשון החוק.
רגע, שנייה, סליחה.
כן.
יש הבדל בין חוק להבטחה. זאת אומרת, כי החוק הוא המלך. זאת אומרת, אם המלך מחליט שהוא רוצח בת תוכן, אם היא לא הפכה לוקש לזהב, זה החוק. הבטחה, ההפך, זה מה שאתה אומר לגבי השטר חוב, שיהודים מכבדים אותו ברחבי העולם, בגלל שזאת התחייבות. זה ההפך, אם אני אומר, אם אתה רוצה לשייך את העולם מנשי השם, האותנטיות, הקשר האנושי, דווקא שטר חוב שהוא הסכמה בין בני אדם, והאמון במילה שלהם, אז דווקא זה הצד השני של המתרס. זאת אומרת, זה לא איזה הסכמה יבשה חוקית, אלא ההפך, נתתי את המילה שלי, והשטר מבטא את זה.
זה מאוד יפה, אני רוצה להרחיב את זה.
יש לי, רק אני אומר שכי זה גם מה שקורה בנסיכה והצפרדיה. הטענה שלו זה לא שזה החוק. הבטחת לי, בנסיכות צריכות לקיים הבטחות.
ההבטחה צריכה להיות מעל החוק. אז בואו רגע נסיים עם הסוחר מוונציה ונלך לזה. אז אתה צודק, מבחינת ההבטחה, וההבטחה היא חשובה, כי בעצם, כי מה שהם מייצרים זה אנחה, כי אם אתה לא חייב להחזיר את הכסף שאתה מלווה, אז אי אפשר להלוות כסף יותר, נכון? זה אחת הבעיות. אתם רוצים מצד אחד שנשקיע בכם כסף, מצד שני אתם רוצים תספורת כל הזמן, אם נלך למשהו מודרני יותר. ואז כאילו לא שווה, כאילו אי אפשר הם כרגע מנצחים אותנו, כי אנחנו לא לוקחים להם ליטרת בשר, אבל הם עושים את התספורות ולוקחים לנו את הכסף. אבל לא משנה, לא ניכנס לזה, זה גם נהיה מתסכל. כמו פקקים. אולי הם קשורים אחד בשני, התספורות והפקקים. אבל אז הם מנצחים את היהודים. החוק, אני זוכר נכון, הם גם מתעללים בו בסוף, אבל משהו אחר. הבטחה. ואז אתה אומר, הבטחה היא שונה, כי הבטחה היא בדיוק לא interchangeable. אם אני מבטיח ליוני משהו, אז אני לא, יוני לא יכול למכור את ההבטחה הזאת למישהו אחר. זה לא כמו כסף או שטרות חוב מודרניים או חובות מודרניים, שאתה כאילו מוכרים את החוב לגובה אחר, למישהו.
נכון, זה בלתי שכיר.
זה בלתי שכיר. הבטחה היא הבטחה, והבטחה צריך לקיים. ואז באמת יש לנו המון דברים על כמה חשוב לקיים הבטחות. אני רוצה להגיד משהו על חוב, ואז אני רוצה שנחזור לאוצלי גוצלי.
נכון, עוסק בזה. אתה חייב לקיים הבטחות.
בואו לא נפתח את הדיבוק, אני גם לא זוכר את זה בכלל. וגם פתחנו מספיק נראה לי יצירות שוליים, ואני רוצה שנחזור דווקא לבת התוכן. אבל רגע לפני, אם כבר הזכרתי את השחר של הכל, אז לאותו סופר דיוויד גבר יש ספר שנקרא חוב 5,000 השנים הראשונות, שהוא גם טוען באיזושהי רמה על היחסים האלה של בני אדם עם חוב, ויחסים עם הבטחות, וגם נגיד הרעיון הזה.
הוא מתייחס לחוב במובן הכלכלי?
גם וגם במובן של חטא, וכאילו איך הדתות מנצרות, כאילו נגיד בנצרות אתה נולד עם חוב, שאתה כל הזמן צריך לשלם ואתה לעולם לא יכול לשלם, הוא משחק עם הרעיון הזה. ואני חושב שהוא מתחיל עם איזשהו רעיון אנתרופולוגי כזה, ושוב, אני לא... תבדקו אותי, לא לקחת שום דבר שאני אומר כנכון, כי לא התכוננתי באופן מיוחד לשיחה אותי, למרבה המזל, גם אפשר היה להתכונן, כי הכל פה מאוד חד פעמי ולא שכיר. הרעיון הוא שגם יחסים בין אנשים, הם לא מתחילים אתה יודע, כל מיני סיפורים כאלה שבהתחלה היינו עושים סחר חליפין, ואתה היית נותן לי עז ואני הייתי נותן לך תפוחים, זה שטות מוחלטת. אלא היחסים התחילו מזה שאני הייתי בא אליך, והייתי אומר, יוני, אני צריך עז, באים אליי אורחים, תן לי עז. והייתי חייב לך עז. ואתה היית יודע שאני חייב לך עז, ויש לנו יחסים שבהם אני חייב לך עז, וזה טוב לך גם, כי יש בינינו יחסים. זה סוג של הבטחה, זה סוג של התחייבות חד פעמית. ואז אתה בא אליי אחרי חודשיים ואומר לי, אלון, אני צריך עזרה עכשיו בחווה שלי, אני צריך שבוע עבודה. ואז אני בא ועובד שבוע.
ומה, אני מחזיר לך שבוע?
לא, וזה העניין, אני הייתי חייב חייז, עכשיו עבדתי שבוע, והוא גם אמר שהדבר הכי מעליב שאפשר לעשות בחברות כאלה, זה לשלם חוב. כלומר, אם אתה עכשיו בא אליי ואני לקח, כאילו, ואני בא ומחזיר לך עז, כאילו, אני לא מחזיר לך יותר מעז או פחות מעז, כאילו, או שאנחנו יודעים נגיד שעז שווה 3 ימי עבודה ואני נותן לך 3 ימי עבודה ולא 4, זה להגיד, סיימתי את היחסים איתך. כלומר, לשלם חוב זה לסיים יחסים, אתה מבין?
זה ממש יפה.
כן, זה רעיון די מגניב. אני לא יודע אם הוא מבוסס, כן? אני לא יודע אם אני מתאר אותו נכון, שוב, תדבר.
פעם אחת, אחותי הייתה קומונרית בבני עקיבא, הראש המועצה הדתית ביקש שבני עקיבא יבואו להכנסת ספר תורה. באו ורקדו וזה. וכמה ימים אחר כך קיבלנו מאווררים. הסניף קיבל מאווררים. ואני זוכר שהיא אמרה לי, שים לב שהוא לא רוצה להיות בעל חוב. זאת אומרת, קשה לו עם המתח הזה של להיות בקשר, כמו שאתה אמרת, של מערכת יחסים, והוא חייב היה לפצות את זה, לסגור את הפינה הזאת ישר עם מאווררים. כי אחרת העניין הזה של הכנסת ספר תורה הייתה ממשיכה לרדוף אותו. ושוב, היא ראתה את זה כדבר לא טוב. זאת אומרת, העניין הזה שיש לך מחויבות לאנשים אחרים, זה גם דבר טוב.
בדיוק. אנחנו היום באינדיבידואליזם, בסחורות האלה, בזה, אנחנו רוצים לסיים כל עסקה. אתה יודע, אנחנו רוצים...
כן, אני לא חייב לך כלום יותר.
בדיוק, אני לא חייב לך כלום. ואתה חושב בעצם איזה דבר עצוב זה, אני לא חייב לך כלום ואתה לא חייב לי כלום. כאילו, הבדידות שעמדת מאחורי זה. ואז הרעיון הזה של דיוויד גבר, שחוב לא אמורים לסגור. אתה לא אמור, אתה בעצם צריכים לחשוב על זה במובן של מתנות. אם אני עכשיו מביא לך מתנה ואתה אוטומטית שואל אותי כמה זה עלה ומחזיר לי את הכסף, זה כמו לירוק לי בפנים, כן?
נכון.
אני נותן לך מתנה, ויום אחד אתה תיתן לי מתנה. בעצם זה רעיון שלדעתי דיוויד גבר לוקח מאנתרופולוג מרסל מוס, של הרעיון של כלכלת מתנות, אבל הסתבכנו מספיק עם דברים שאני לא באמת מבין בהם.
אבל זה מאוד יפה. אבל צריך לחזור. צריך לחזור, אבל זה מאוד יפה.
אבל...
אני גם מאמין בזה.
בכלכלת מתנות?
כן.
אין ספק
שזה... אל תשכח שמסע הגיבור מסתיים בשבעה עם מתנות. העניין הזה של מתנות הוא באמת משהו די מדהים בעולם האנושי. אולי הדבר אחד מאוד הכי יפים.
יש שיגידו, אם אנחנו חוזרים לבעלי שם ולפרעים ביער וזה, שזה באמת משהו יותר טבעי לנו. אתה יודע, זה גם באמת... אני חושב שמתנות הרי, זה קל לנו, כאילו, כיף לתת, כיף לקבל, כיף להחזיר. שזה נראה לי גם יש אצל מרסל מוס, החובה לתת, החובה לקבל, החובה להחזיר, אבל זה גם פשוט כיף. מתנות ברורות לנו. החוב לעומת זה הוא באמת המצאה מודרנית שאנחנו מתקשים איתה. שנורא אנחנו שונאים להיות בעלי חוב.
ורוצים לסגור אותה.
ורוצים לסגור וזה, אבל אתה יודע. ולפעמים אנחנו גם מתבלבלים. נגיד, אם מישהו יביא לי מתנה מאוד גדולה ליום הולדת, אני אולי ארגיש שאני חייב להביא גם לא מתנה גדולה. או הסבל שלנו עם החתונות.
בדיוק.
שהחתונות ממש נהיו במקום משהו שהוא כיפי של מתנות למשהו של חוב הדדי.
כמה שווה מנה?
וכן, לא,
כמה אנשים באו?
והאימא היהודית, שוב, המוטיב האנטישבי של, שיש לה את הפנקס כמה כל אחד נתן בחתונה כדי לתת בדיוק אותו דבר בחתונה של הילדים שלהם, בלגן גדול. אוצלי גוצלי. אוצלי גוצלי לא נותן מתנות. הוא דואג לקבל, בהתחלה בעצם זה החלפה מיידית.
כן.
קש תמורת טבעת, קש מרב, ואז פתאום זה נהיה שטרחוב, ההשקעה. בעצם אני מייצר פה, אני הולך להפוך אותו. למלכה, אז את צריכה לתת לי את בן המלך. נשמע בסך הכל עסקה לא רעה, שהם לא רוצים לקיים. אז עכשיו אנחנו רק צריכים אולי לחזור לסוף, כי בעצם יש פה קצת כמו המהלך, נגיד אם בסוף של הסוחר מוונציה, הם דופקים אותו עם החוזה עצמו, שהוא יכול לקחת בשר אבל לא דם, כאן יש לנו את העניין שאם הם מגלים את השם שלו, אז זה משחרר אותם מהחוזה, שזה גם נשמע קצת יהודי לדעת את השם.
אבל אוקיי, נכון, כי יש את העניין של...
קרא לי בשמי.
קרא לי בשמי, וגם העניין הזה של באמת, של שם כמשהו מיסטי. זאת אומרת, שאתה יכול לגנוב מהות של בן אדם, שאתה יכול לחולל פעולות בעולם בעזרת שמות של מלאכים, של שדים, עד כדי עבדות. זה ממש אמצעי של כוח.
כן, וזה אולי הדבר הרביעי שהצלחת להתאפק לא להגיד?
לא. הדבר הרביעי הוא הכי, שאני מתפלא שלא עסקנו בו עד עכשיו, וזה אלכימיה. זאת אומרת, השדון הזה הוא אלכימאי, זה די ברור. כי הוא מסוגל להפוך קש לזהב.
כן, בפרשנות שהיא לא שטרי חוב, כן, ו...
לא, ושנייה, עזוב שנייה את העניין הקפיטליסטי. בוא נחזור
אני רק רוצה להגיד...
למיתוס של אלכימאי.
לפני זה, אני רוצה להגיד שיש לי חבר אנימטור, שאולי גם מסתכל על הרמות קש שהוא אהב לצייר, איך קראו לו. שבעצם להפוך קש לזהב זה רק פשוט לבוא בשעה הנכונה.
נכון. מה, נפרט?
מה שבא לך, אתה יכול לדבר
על מה שאתה... אז הטענה שלי היא... טוב, שני דברים. קודם כל, אני מאמין באלכימיה, במובן הזה, הרעיון האלכימאי אומר שהמציאות היא אחדותית. ולקח למדע המון זמן להגיע למסקנה שזה נכון. זאת אומרת שכולנו בסופו של דבר עשויים מאטומים או אבק כוכבים, תלוי איך אתה מסתכל על זה. והאחדות הזאת, זאת אומרת שבאמת חומר שווה לחומר, כל חומר שווה לחומר, הוא שני דברים. קודם כל, באמת, האחדות האלוהית שעומדת מאחורי הכל, אבל גם אומר, וזה מה שנראה לי שאתה רומז אליו, שזה הכל תלוי בסיפור. כי הרי קש וזהב, הם באמת אותו חומר לא רק בגלל הצד האלכימאי, אלא כי הכל תולי במוסכמה חברתית. כי מחר בבוקר יחליטו שקש זה דבר, זה משאב חסר, והוא, ויש מחסור בחיטה, וזה הדבר הכי יקר בעולם. אנשים שיש להם זהב יהיו עצובים, ואנשים שיש להם קש יהיו שמחים. זאת אומרת שהאמירה הזאת היא לא סתם אמירה מגניבה מיסטית אגדתית, אלא היא באה ואומרת משהו אמיתי מאוד על זהב. שהערך של זהב הוא פיקציה, שזה משהו שמאיר באור אחר, בוא להאיר באור אחר, את המלך. זאת אומרת, מה הופך את החלאה הזה, שסוחר בנשים, שהורג את האזרחים שלו כי הם לא משלמים מיסים, מה הופך אותו למלך? ואז אתה אומר, כן, במקום מסוים זאת מוסכמה חברתית, באותה מידה שבת תוכן יכולה, שזה אולי האקט הלחימאי שנמצא מאחורי כל הסיפור הזה, שגם בת תוכן יכולה להפוך להיות מלך, והבן שלה יכול להיות נסיך, כי זה הכל שאלה של איזה סיפור אתה מספר עליה. חשבתי על זה, עד לרגע זה. שבעצם זאת אלכימיה. אבל שנייה, אבל יש פה עוד עניין, וזה מה שהתחלת להגיד, שבאמת, הרי כל הסיפור מתאר את זה שהיא עבדה כל הלילה על להפוך את הקש לזהב. ובעצם עם אור ראשון, המלך מגיע כדי לראות אם היא הצליחה. עכשיו, מה קורה עם אור ראשון? חדר חשוך, קרני אור ראשונות נכנסות דרך חלון צר של כלא, ונוגע בחיטה, בקש שנמצא על הרצפה, והוא זוהר באור נגוהות, ובאמת, למי שפותח את הדלת באותו רגע, זה מה שהוא רואה. הוא רואה את הקש בתור זהב, והוא רואה את בת התוכן בתור מלכה פוטנציאלית.
כן, התיאורה הנכונה.
הכל בתיאורה.
מאוד קולנועי, יפה. לא פלא שאנימטור סיפר לי את הסיפור הזה.
אבל אני... תקשיב, זה מעניין.
ואז בעצם אוצלי גוצלי לא עשה כלום. אוצלי גוצלי...
בדיוק.
האמת שזה גם כזה קצת...
כי הוא סטורי טלר! הוא דואג להעיר את הדברים באור הנכון.
יש את המונח הזה, ריינמייקר באנגלית, עושה גשם, שזה מישהו שאומר לך, תשלם לי כך וכך, אני אעשה שירת גשם. כאילו... והרי הריינמייקר בונה על זה שפשוט מתישהו יהיה גשם.
הוא יוכל לזקוף את זה.
אם לא יצליח, לא יום הבצורת ממשיכה, הוא יכול לברוח, הוא יכול להגיד תשלם לי עוד, או צריכים לעשות עוד טקס. בסוף יצליח לו, ואז גם כזה אוצלי גוצלי, אולי קצת ריינמייקר, כזה שפשוט יודע שיגיע הבוקר והאור ייכנס ויהיה בסדר. אבל זה כבר פרשנות שלישית לפחות. תגיד...
אני לא בטוח שזה פרשנות שלישית, כי כמו שאתה שם לב, הדברים בסופו של דבר באמת מתחברים. זאת אומרת, כל מה שאת דיברת על זה ששטר הוא לא באמת שטר וכסף ונסירה ותן, בסופו של דבר זה חוזר לאותה עיקרון שהוא גם כלכלי, גם מיסטי וגם אנושי, שבו הקסם הוא לא באמת קסם.
למה, להיות במקום, או שקסם זה להיות במקום הנכון בשעה הנכונה.
שזה מפגש האנושי.
אני אף פעם לא מבין, נגיד אם דיברת קצת על מדע וזה, נגיד לחשוב שאטומים זה אבק כוכבים, זה הרי יותר מופלא מכל סיפור בריאה אחר. וזה שזה גם אמיתי, זה
בעיה... אתה חושב שהמדע הגיע למסקנה האלכימאית באמת אחרי הרבה מאוד זמן?
לא, אני אומר, כל האלכימיה שחשבו עליה היא פחות מגניבה.
אה, אוקיי.
אתה מבין, אני אומר, אבל גם, ואז כאילו אנשים אומרים שכאילו במדע יש דיס-אינצ'נטמנט, כאילו להוריד את הקסם העולם?
אתה אומר, זה...
פי אלף, אתה לא תמצא אף סיפור יותר מגניב מהרעיון שכל הפחמן והברסל וכל היסודות הכבדים בגוף שלי היו צריכים להיווצר ממימן בכוכבים רחוקים שאז התפוצצו ואז הגיעו לפה ואז התגבשו לכדור שמתוך הכדור הזה.
אז איך להסביר את זה בכל זאת? אז למה?
מה?
אתה דיסנצ'נטמנט, למה מדע יודע לבאס כל כך?
אני חושב כי אנשים לא רוצים להשקיע. אנשים, בגלל שאנשים לא רוצים להבין איזה מגניב זה או... או יכול להיות שהמדענים בעצמם קצת עשו את זה, כאילו איזשהו רעיון כזה של להילחם דווקא נגד, כאילו בתחילת הנראות האלה להילחם נגד הרעיון הזה של כאילו בואו נקסים אותם עם סיפורים ומעשיות, בואו ניתן להם משוואות או לא יודע מה, אבל לדעתי זה גם קצת עצלות, כי באמת, אתה יודע, להגיד נעשה אדם ובריאות כאלה זה כאילו סיפורים קלים יותר גם, כאילו הם לא נורא מורכבים ואולי הם נגישים, ואז כאילו, אתה יודע, לדרוש מהאנשים, שוב, לא צריכים להבין את התהליך של ההיתוך גרעיני שבו, שקורה בתוך השמשות, אבל אנחנו לא דורשים את זה. מספיק שתבינו שאתם אבק כוכבים. וסופר, האמת שאפשר גם להבין סופרנובות, זה די חמוד, אבל אני חושב שיש איזה עצלות כזה, כאילו מרגישים שמדע זה רחוק.
אבל עצלות זה פתרון קל בפני עצמו, בגלל
אולי.
שדברים לא קורים במקרה. זאת אומרת, להפיל את זה על עצלות זה להתעלם.
זה עצלות,
נכון, כי זה להתעלם מזה שחלק מהמהפכה המדעית הייתה לו מטרה של דיסנצ'נטמנט. זה לא איזה באג, זה פיצ'ר. אנחנו רצינו להוציא את הקסם מהעולם, רצינו להוציא את אלוהים, רצינו להוציא הרבה דברים, כמו שאמרת, שהמערכת הכלכלית הפכה להיות לא אנושית. אז אני אומר, יש משהו בקסם שהוא אנושי, והמדע, חלק מה שהוא ניסה לעשות, זה כמו שעשו למערכת היחסים שלנו בין גוף ונפש. זאת אומרת, של הפרד ומשול.
יש.
בואו נתייחס אל העולם כאל חומר, אפרופו, ונהרוג אותו.
אני מרגיש שגם יצאנו מהפקקים, אז אסור, וגם זה כבר תהיה הפלגה רחוקה מדי מהנושא הראשוני, אז בואו נחזור משם מהר. אבל רגע, תן לי רק משהו על זה. כן, ויכול להיות שגם מה שקורה זה קצת כמו שקרה בדת, שכהנים בסוף רוצים כזה לשמור דברים לעצמם. אז גם המדע, אתה באמת יש את המדענים, אתה יש את אלה שעסוקים במדע פופולרי, בלהפוך את זה לנגיש, ויש דווקא כאלה שמסבכים את זה. אבל זה באמת נושא אחר. לדעתי אנחנו צריכים בשביל לצאת מהפקק ולסיים, להגיד משהו אולי על השם של אוצלי גוצלי, או על בעל השם, ולסגור את הפודקאסט הזה.
רמפלטילצקין.
כן, נו.
זה שם יהודי רמפלטילצקין?
אין לי מושג מה זה. אני גם מניח שצריכים לחקור אולי גרסאות לפני האחים גרים, כי גם האחים גרים הרי אספו גרסאות, וגם בדיוק קראתי לאחרונה, שהגרסה הראשונה של מעשיות האחים גרים לא כל כך הצליחה, ואז כל האקסטרה, האלימות וזה, הם הוסיפו לדרישת הקהל. כלומר, קצת כמו שהיום אנחנו צוחקים על נטפליקס שעושים דברים סתם גסים ואלימים ועם יותר סקס, כדי למצוא... האחים גרים עשו אותו דבר, המעשיות הראשונות שלהם לא הצליחו.
אני שמעתי את זה אף פעם.
בדיוק, קראתי את זה, אני אשתדל להיזכר איפה בזמן שאתה תגיד מילות סיכום על בעל השם.
העיקר חוקרים, העיקר שני אחים שהלכו ולקטוע גדות, ואז הוסיפו אלימות.
זה גם היה, אבל אז היה צריכים גם, אתה יודע, להיענות לדרישות הקהל.
שזה מוזר, כן.
אז למה, אז מה...
כפולקטל מההתחלה היה אמור לבוא מהעם, אז אתה אומר, היה צריך למכור לעם את התוצרים של עצמו, עם תוספת
של... האמת שהוא, זה דווקא לא יכולה תקודה טובה לסיים. הכוח העצום של מעשיות, וזה שהם יכולים לעשות דברים מורכבים, כמו שאולי הרגע הוכחנו בשעה של דיבורים האלה, זה בדיוק זה שזה דבר רבולוציוני, מה שנקרא. כאילו שהיא כל הזמן מסופרת ומתפתחת וצריכה להתאים את עצמה לקהלים שונים, במקומות שונים, בזמנים שונים, עם דרישות שונות. וכאילו כן, האחים גרים, נגיד אם מה שאמרתי הוא נכון, אספו כאילו את האוריגינל, אספו את הגרסאות הקדומות, אספו את זה, ואז הם באו לקהל בן זמנם. וזה לא עניין אותו, כי הקהל בן זמנם כבר יש לו רגישויות אחרות וערכים אחרים ומסרים אחרים, ואז הם היו צריכים להתאים את זה. ובעצם הם כאילו ניסו להרוג את המעשיות, לא הצליח להם, אז הם החזירו אותם לכם, הם סיפרו אותם. שוב, אני ואתה אוהבים את הציטטה אמירה אבי נחמן, ואתה יש לספרו כמו שראוי אתה. מעשייה היא בת זמנה, היא צריכה להיות מסופרת, היא קוראת בזמן הווה, מדברים אותה, לא כותבים אותה. מילות סיכום, יוני?
אוש. מילות סיכום, וואו. כן, יש לי, כאילו בוא, דבר אחד לא התייחסת, זה מי הגוד גיא בסיפור? זה מהזווית שלך, זאת אומרת, אתה קונה את זה? שאולי בעצם היו לו כוונות טובות ו...
אני חושב שאם אני מסתכל על זה כנראה בפרשנות שאתה שמת לנו כדי קודת מוצא, אז זה כמו הסמויה, הם כולם שבויים של המערכת.
שבויים של הקונספציה.
הם כאילו אין להם ברירה, אלא מה המלך יכול לוותר על חובות, מה התוכן יעדיף למות מאשר לנסות לעשות איזה טריק להציל את עצמו, מה בת התוכן לא תמכור את הבן שלה בשביל לשרוד.
וגם הוא באמת בסוף לא יהיה לו שם, זאת אומרת, כאילו...
רמפלסטינקין לא ישקיע בלהשיג לעצמו את בן המלך, הם כולם. בעצם, אתה יודע מי הבד גאי? המלשן. המלשן הוא הבד גאי. סתם, לא יודע. או שהמלשן הוא הגוד גאי. כאילו הוא...
כן, הוא החרבון הזה. שהולך ומלשין למלכה, שהאמן הולך בחצר.
הרי זה מה שמצחיק, אם אתה כבר קפצת לשם. הרי בעצם גם שם, הנס במגילת אסתר, זה שמרדכי שומע מהצד, על הקונספירציה להתנקש במלך ומציל את המלך. זה הרי מה ש... זה הרגע הגדול שם, ואז מספר הסיפורים, מזכיר למלך את הסיפור הזה שהוא חייב, למרדכי, שהוא לא שילם את החוב שלו למרדכי, שזה נהדר. בוא נסיים.
ואז החוב ליהודי.
שוב, נכון? המלך היה חייב ליהודי שיציל את חייו.
טוב. מה, איך מסיימים פודקאסט שהוא לא פודקאסט,
אלא סליחה. בואו לא נרגיש שאנחנו חייבים לסיים את החוב.
ביי, הגענו.
ביי, הגענו.